שלום, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, ומזל טוב, מזל טוב לכולנו. ספר חדש, חומש חדש, שמתחיל השבוע, ספר שמות. סיימנו בשבוע שעבר את ספר בראשית, את תחילתה של התורה, ונפרדנו מהספר העוצמתי הזה, מבריאת העולם וסיפור המבול, דרך האבות והאימהות, עד לירידה מצרימה, יחד עם יוסף והאחים שלו. קאט, ספר בראשית הסתיים, ואנחנו מתחילים את ספר שמות. בשבת בבוקר התחילו לקרוא בבתי הכנסת את פרשת שמות. ומה בעצם קורה כאן? קודם כל, אנחנו הפכנו ממשפחה לעם. זה כבר לא אוסף של שבטים, חמולות, טוב, הבנים של יעקב שגרים שם במצרים, זה כבר עם. ופה מתחיל סיפור עמוק הרבה יותר. ספר שמות נקרא ספר הגלות והגאולה, כי על זה הוא מדבר, על יציאת מצרים, על היציאה מעבדות לחירות, יציאה שבמובן מסוים האתוס הזה, הרעיון הזה, מלווה את האנושות כולה עד היום. אנחנו נלך לאורו של משפט קצר ויפה, שאמר הרב קוק, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, שנותן לנו ככה תנופה וכיוון עם תחילת הקריאה בספר שמות. מה אנחנו הולכים לקרוא? אומר הרב קוק, יציאת מצרים תישאר לעד האביב של העולם כולו. יש לנו בחיים חורף, סתיו, קיץ, עכשיו בעיקר חורף, אביב, הפריחה, הצמיחה. יציאת מצרים היא סיפור של אביב של העולם כולו, של הייתי אומרת לבלוב, אם זה ברמה העולמית, אם זה ברמה הלאומית, אם זה ברמה האישית. אנחנו מתחילים את הספר הזה, וגם אנחנו רוצים יחד איתו לצאת מעבדות לחירות, משעבוד לגאולה. זאת גם הכנה לא רעה לפסח, עוד כמה חודשים. תמיד מתחילים לקרוא את ספר שמות בתורה, מתכוננים לא רעה לחודש ניסן, לליל הסדר, אבל אוקיי, יש עוד זמן. תראו, אפשר לדבר על המון דברים בפרשה הזו, על פרעו המשעבד, על העם, עם ישראל. אנחנו היום נעסוק אך ורק במשה. ברשותכם נתמקד בנקודה שהיא כאילו אך ורק הזווית הזאת, משה רבנו. הוא עולה על בימת ההיסטוריה, השבוע בפרשה, הוא לא ירד ממנה עד סוף התורה, עד סוף ספר דברים, ארבעה חומשים מתוך החמישה שמשה בעצם מוביל, ואנחנו רוצים בעקבותיו לעבור איזשהו, סליחה למילים, קורס במנהיגות. בסדר? היום כל דבר זה טיפים וקואוצ'רים ומאמנים, אבל משה הוא באמת, מה לעשות, מאמן, משה רבנו. אנחנו רוצים ללמוד ממנו איך מתחילים להתניע מהלכים גדולים, איך אדם אלמוני צומח למנהיג שעד היום אנחנו קוראים לו, שימו לב, רבנו. אולי לא שמתם לב, אבל משה רבנו זה ככה טבעי, לא שמנו לב, רגע מה, הוא הרב שלנו עד היום? אז איך מנהיג נולד, אם תרצו זאת השאלה. איך מנהיג נולד ואיך גם אנחנו יכולים להיוולד בעקבותיו לשפר את המנהיגות שלנו. נתחיל בהתחלה. התורה מתחילה מהמשפחה של משה, מהסביבה שלו. לכל מנהיג יש סביבה, ופה יש סביבה שממש דוחפת אותו קדימה. יש פרטים קטנים שמסופרים לנו על כל מי שסביבו, שבעצם מראים איך המשפחה שלו מצמיחה אותו לעבר התפקיד שלו, יציאת מצרים. בואו נתחיל באמא שלו ובאחותו. בעצם המפגש עם הנשים, נשות הדור הזה של יציאת מצרים, הוא מפגש מאוד עוצמתי. אפשר לקרוא להן שדולת הנשים, שדולת הנשים האמיתית באותו זמן, שעמדה על הערכים הכי חשובים של האומה. אנחנו במציאות קודרת של שיעבוד. רק נזכיר, כן? ככל שהעם שם גדל במצרים, פרעו התרגז והתחיל לשעבד אותם, עבודת פרך, לזרוק תינוקות ליאור, אנחנו את הסיפורים האלה זוכרים. ופה בעידן של חושך נוצץ אור, אור קטן. קודם כל האור של המילדות, אימא של משה ואחותו, עושות את המלאכה הזאת, ופה הן מה שנקרא מסרבות פקודה. סירוב פקודה, בג"ץ כבר אמר, קורה כאשר, הוא בסדר, כאשר דגל שחור אי חוקי מתנוסס מעליה. ומאחורי הפקודות של פרעו מתנוסס דגל שחור של אי חוקיות. הוא אומר להשליך כל בן שנולד ליאור, להרוג תינוקות, שימו לב מה עושות המילדות, אימא ואחות של משה, אנחנו כבר מבינים מאיפה הוא צמח, מאיזה בית הוא מגיע. ויאמר מלך מצרים למילדות העבריות, אשר שם האחת שפרה ושם השני תפועה. ויאמר, בילדכן את העבריות וראיתן על האובניים, אם בנו והמיתן אותו, ואם באתי וחיה. ותראינה המילדות את האלוקים, ולא עשו כאשר דיבר עליהן מלך מצרים, ותחיינה את הילדים. אין לוקחות סיכון. ערכים זה לא כשאתה יושב באיזה פאנל נחמד ואומר מה הערכים שלך. ערכים שזה זה, כאשר זה מתנגש בחיים, ביום יום. ופה יש פה התנגשות אדירה. במילדות הן יראות אלוקים, הן מפחדות מהמלך האמיתי, לא מהמלך הזמני הזה, האכזר פרעו, ולכן הן מצליחות איכשהו לקמבן, לעבוד עליו ולשמר את התינוקות בחיים. מה קורה כשלמילדת בעצמה נולד בן? היא ממשיכה במאבק הזה שלה, של חיים מול מוות. כאשר אימא של משה, בהיריון עם משה, התורה ממשיכה לתאר לנו את הסיפור הכאילו קטן הזה, משפחה הזאת שהולכת לשנות את העולם. ותר האישה ותלת בן, ותר ותרא אותו כי טוב הוא, זה משה שלנו, ותצפנהו שלושה ירחים, היא מחביאה אותו שלושה חודשים, ואחרי זה, ולא יכלה עוד הצפינו, אחרי שלושה חודשים אי אפשר כבר להחביא תינוק כזה, ותיקח לו תיבת גומה, ותחמרה וחמר ובזפת, ותשם בה את הילד ותשם בסוף על שפת היאור. משה בתיבה, ככה קוראים לזה. היא לוקחת את התיבה עם הזפת ושמה אותו בעצם ביאור ונפרדת ממנו. עד היום דרך אגב, יש את המאכל הזה, מאוד מאוד בריא, מלא בערכים תזונתיים, של נקניקייה מעובדת, עטופה בבצק כזה, מלא שומן. לדבר הזה אני זוכרת שקוראים משה בתיבה, נדמה לי שעד היום. אז יפה שעד היום המאכלים בישראל מושפעים מסיפורי התורה. אז משה בתיבה במקור, זה לא הנקניקייה בבצק, זה הילד בתיבה, שהיא בעצם נוטשת אותו שם ליד היאור. אבל רגע, יש עוד אישה, אמרנו, הוא מגיע מרקע כזה מדהים, רקע מאמין, רקע שנלחם במציאות השחורה. ושם, מרים אחותו, לוקחת אחריות, היא עושה בייביסיטר, שמרטפות. אבל זאת שמרטפות נצחית לדורות. שימו לב, היא בעצם עומדת שם בין קני הסוף, לוודא שהכל יהיה בסדר. או בלשון התורה, ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. מרים יודעת שהיא יכולה להשפיע לטובה על הדברים, ואכן היא משפיעה. בת פרעו מגיעה ליאור, רואה את התינוק. מרים אומרת לה, יופי, אנחנו רק נניק אותו, נאכיל אותו קצת, כשהוא יגדל נביא אותו לארמון. כך משה זוכה לגדול אצל אמא שלו, ורק כשהוא יותר גדול להגיע באמת, כפי שהבטיחו, לארמון של פרעו. מצילה בכך את חייו. זאת האמא, זאת האחות. הם עושות דברים כאילו לא ריאליים. איזה אדם נורמלי היה אומר להם לפעול ככה? לסרב לפרעו, להחביא את התינוק, לעמוד בין קני הסוף, אולי להציל את משה באיזה תסריט שנשמע הזוי. הן מאמינות ומצליחות, ואלה אלומות קטנות של אור בתוך החושך הגדול. נשלים את המעגל הזה, כמובן שהיה למשה גם אבא, אמרם, שגם הוא היה שותף בכל המאבק הזה, והיה לו גם אח, אהרון. עוד אח שהוא שותף למשימה המשפחתית, שבה אין אגו, עושים את מה שצריך כדי שעם ישראל יצא ממצרים. ואהרון, כשהוא רואה את משה בפעם הראשונה, אחרי שמשה נבחר ההנהגה, אהרון שהוא גדול ממנו לא מקנה. אלוקים בכבודו ובעצמו אומר שאהרון יהיה שותף. זה גם מתקן את כל מלחמות האחים של ספר בראשית. הם הולכים לפעול באחווה אמיתית בשיתופיות. או בלשון שוב של התורה, זה הולך כך. הלא אהרון אחיך הלוי, ככה אלוקים אומר למשה, ידעתי כי ידבר ידברו, וגם הנה הוא יוצא לקראתך ורעך ושמח בליבו. בלב שלו, לא רק לפי חוץ, אהרון הולך לשמוח, להגיד למשה יופי יופי, עמוק בפנים באמת בליבו, הוא הולך לשמוח במשימה והם ינהיגו ביחד. אהרון יהיה יותר הדובר כלפי חוץ, משה יהיה המנהיג כלפי פנים. יש חלוקת עבודה מדהימה בין מרים, אהרון ומשה, הם עוד יובילו את כל העם, שלושת האחים הנביאים האלה, יובילו את כל העם קדימה. אבל בשלב הראשון אנחנו רואים שלמות משפחתית, שליחות משפחתית, ואמון גדול בתינוק הזה. גם כשהוא הולך לארמון פרעו, הם מאמינים בו, מתפללים עליו בוודאי, ומקווים שהוא לא יתבלבל שם בפנים. משה מזכיר לנו את הסיפור של יוסף, שגם צמח בארמון פרעו, מעלה מעלה. הוא מזכיר את אסתר המלכה בארמון אחשוורוש. יהודים שמגיעים לגדולה, אבל לא שוכחים את עמם, לא שוכחים מאיפה באו. זה המאפיין הראשון של המנהיג שלנו. משפחה שמגויסת כולה לאידיאולוגיה הזו. כמובן, מנהיג יכול לצמוח גם משפחה שלילית ובעייתית. אבל כאן אנחנו רואים אצל משה שכל המשפחה בעצם מגויסת. למה? למשות. זה גם השם שלו. משה. הוא משה אותנו ממצרים. זה התפקיד שלו. כמו שמשו אותו, להיות משה גם לאחרים. אז הבנו את הרקע. עכשיו, עם כל הכבוד, עד עכשיו משה היה פסיבי למדי. כלומר, לקחו אותו, שמו אותו ביאור, לקחו אותו לארמון, הביאו אותו. מה הדבר הראשון האקטיבי שהוא עושה? מה הפעולה הראשונה בעולם הזה שמשה רבנו מבצע מעצמו, שיוצאת ממנו באופן אותנטי, באופן אמיתי? פעולה ראשונה, וזה המאפיין השני שלנו פה בעניין המנהיגות, היא לצאת מעצמו לעבר הזולת. כלומר, כשמסתכלים על מנהיג, מה המאפיין הראשון של מנהיג? זה שהוא לא הוא במרכז, אלא הזולת. ובמובן מסוים, רושם ראשוני אומר הכל. עד היום זה ידוע. כן, רושם ראשוני זה הרבה מאוד פעמים מסביר את כל מה שקורה אחר כך. אז הפעולה הראשונה של משה, שהתורה נותנת לנו ככה להציץ ולראות מהי, היא פעולה, שימו לב, של לצאת אל האחר שבמצוקה. בלשון התורה. ויהי בימים ההם, ויגדל משה, ויצא אל אחיו, וירא בסבלותם. ורשי מסביר בלשונו היפהפייה, פרשן שלנו רבי שלמה יצחקי, שמפרש את התורה, מה זה וירא בסבלותם? נתן עיניו וליבו להיות מיצר עליהם. מנהיג, אני חושבת, קודם כל צריך להנהיג את עצמו. לפני שהוא מנהיג את העולם, יש היום הרבה אנשים עם תארים מפוצצים, בקושי יודעים להנהיג את עצמם. משה קודם כל מנהיג את עצמו. מצליח לשלוט על עצמו, כדי לא לשים את עצמו במרכז, אלא להתבונן על הזולת. עכשיו, מה זה נתן עיניו וליבו להיות מיצר עליהם? העיניים שלו והלב שלו היו לכיוונם. לא נשאר בארמון המפואר עם כל המשרתים שלו. יצא לשטח כדי באמת לעזור להם. העיניים שלו והלב שלו היו שם. יש פה משהו שבעצם אומר, אני לא חייב להשתתף בצער של הזולת, אני בוחר להיות אמפתי וקשוב ולהזדהות. זה לא סתם להגיד, וואי, לכתוב להם בוואטסאפ, בואי, מצטער לשמוע על הגזרות שלכם. מה שנקרא, משתתף בצערך, יו, הצטערתי לשמוע. יאללה, רק עשיתי וי, הורדתי את זה מהראש. לא. מסביר המחנך, הרב שלמה וולבה, עד כמה המשימה הזו היא קשה לכל אחד מאיתנו, לא רק למשה. ובלשונו של הרב וולבה זה הולך כך. אינני יודע אם יש מידה קשה יותר, כמו נסיעה בעול עם האחר, להיכנס לתוך מצבו של השני ולהרגיש את מצבו. אני אף פעם לא הצלחתי בזה. עד כמה שחשבתי שאני מרגיש כבר, ראיתי שעדיין לא. קודם צריך לתת עיניו, להסתכל. אחר כך צריך לתת לב, להרגיש. רק אדם גדול יכול להרגיש כל פרט קטן מצערו של השני. אדם קטן אינו יכול להרגיש משום שליבו אינו פתוח. לכן כתוב כאן, ויגדל משה. זוהי גדלות, זה עניין עמוק מאוד. זוכרים מה אמרנו? ויגדל משה ויצא אל אחיו. אדם גדול מסוגל לצאת אל אחיו, זה מאפיין מספר אחת של מנהיג אמיתי. מעניין שכל שנה, בסביבות התחילה של הקריאה בספר שמות, נערכת שבת של אנשים שידעו לצאת מעצמם. שבת השנתית של ארגון מתנת חיים לתרומת כליה. סוף סוף חזרו שבתות הגיבוש האלה, בגלל הקורונה הם לא התקיימו הרבה זמן, ובעצם התחילו להזמין שוב את כל התורמים לשבת גיבוש ושבת של תודה. אבל ברוך השם, אמנם הקורונה ביטלה את השבתות, אבל לא את התרומות, מספר התרומות רק עלה בתקופה הזו, 215 בשנת הקורונה, יותר מ-1150 תרומות כליה, חינם, אין כסף, רק חסד, הצלת חיים. זה המספר עד היום של הארגון המדהים הזה. והם החליטו שאין מקום במלון אחד בשבת אחת, ויהיו שלוש שבתות גיבוש. אז הראשונה הייתה עכשיו, והנה החבורה הזאת עם חיוך גדול, אבל לצערנו עם כולם עם כליה אחת וחיוך גדול, קבוצה אחת מתוך שלוש של באמת גיבורים שידעו מה שנקרא לתת עיניו וליבו, וגם לתת את כלייתו להיות שותף עם הזולת בצערו. יש לנו מודלים כאלה גם בימינו, של אנשים שמסוגלים לצאת מעצמם, או יותר נכון להוציא מעצמם איבר כדי להציל חיים, וזה תמיד בדיוק בה, בשבתות האלה פעם בשנה הם נפגשים. עד כאן על המאפיין השני של משה. בדקנו מה הסביבה, מה המשפחה, בדקנו את המעשה הראשון שהוא עושה. עכשיו יש מאפיין מאוד מעניין שגיליתי רק ככה השנה, כשהסתכלתי מחדש על הפרשה וראיתי גם את הפירוש של הרבי מלובביץ', שאומר דבר מאוד מעניין על משה. רק נרוץ רגע עם העלילה. משה בורח ממצרים, רודפים אותו שם, כיוון שהוא מתערב לעזור באירועים של אלימות, שוב, עוזר לחלש, רודפים אותו, והוא יוצא למדיין, בורח למדיין. הוא לא יודע אם ישוב, לאן ישוב. במדיין הוא מתחתן עם ציפורה, הבת של יתרו, ונהיה רועה צאן, שזה בכלל מאפיין קצת של מנהיג. רועה צאן דואג לכל הכבשים, לגדיים הקטנים, מנהיג כזה, רועה. ושם ביום אחד מגיע המעמד המיוחד של הסנה. כולנו שוב זוכרים, זה הכל, הרבה דברים שזוכרים מגן הילדים, אבל משה בטבע, הסנה הבוער, אבל יש בזה עומק הרבה יותר מאשר לגיל 3-4. זה מתחיל בגננות היקרות שנותנות לנו את הגרסה הראשונה, אבל תפקידנו זה לא להשאיר את הפרשה ברמת הגן. אז הנה, ננסה. משה רואה את הסנה הבוער. ופה קורה דבר מעניין, שנראה אותו קודם כל מתוך הפסוקים עצמם. תסתכלו, זה בעצם המאפיין השלישי של המנהיג שיודע לזוז ממקומו. וירא והנה הסנה בוער באש, והסנה איננו עוקל. ויאמר משה, אסור אנה ואראה את המראה הגדול הזה. מדוע לא יבער הסנה? וירא השם כי שר לראות, ויקרא אליו אלוקים מתוך הסנה. בעצם משה, כמו בכל יום, רואה את הצאן. הוא יכול להתעלם, הוא יכול לא לשים לב לאיזה סנה בוער. הוא יכול להגיד, יאללה, צריך כבר להחזיר את הצאן, יש ארוחת ערב באוהל של יתרו, הבטחתי לאשתי, קדימה, מה זה ענייני בכלל? משה סקרן. משה ערני לסביבה. משה קשוב. משה מוכן לזוז, מוכן להתפתח. מחכה לשלב הבא בחיים. הוא לא מקובע. הוא לא נעול על מה שהוא עכשיו, וזהו. וכך בעצם מתחילה יציאת מצרים. בזכות התזוזה שלו, אסור ענה והראה, מה קורה? שאיפה לטוב, שוב, זה לא איזה שאיפה ל... יש מכות בחוץ, בלגנים, בוא נלך, בוא נראה. אלא רגע, יש פה איזה משהו, יש פה איזה משהו מוזר, קדוש, נס, בוא נסתכל עליו. זה משיכה כלפי הטוב, לא כלפי הרע. בזכות זה יציאת מצרים מתחילה, כי פה בסנה הוא יקבל את השליחות שלו, וילך לפרעו, וכולי וכולי. המשך יבוא, מה שנקרא. אבל הכל מתחיל מהסקרנות שלו. וכותב על כך הרב מלובביץ' באחת משיחותיו, באחד מספריו, מסביר את הנקודה בצורה בעיניי מיוחדת מאוד. שימו לב. אמירתו של משה, אסור ענה והראה, מביאה את יסוד היסודות. השאיפה לנוע ממקומנו ולעלות מעלה-מעלה. שאיפה זו היא המגדירה את היותנו בני אדם, יצורים שמבקשים להתעלות מהמציאות הארצית ולחפש עומק רוחני. בזכות דחף זה, אנחנו מסוגלים לטפס ולגדול. בכל דרגה חדשה, ממשיך הרב מלובביץ', אנחנו שואפים תמיד להוסיף ולנוע, לזוז ולהשתפר. כאשר אנחנו נעים ופונים אל השם, גם הוא כביכול יוצא ממקומו ומתגלה אלינו. כך ראה משה באותו מעמד. כן, וירא השם כי שר לראות, ויקרא אליו אלוקים מתוך הסנה. כיוון שמשה שר לראות, אלוקים התגלה אליו. כלומר, ברגע שאתה זזת לכיוון, גם אלוקים זז אל הכיוון בחזרה אליך. המידה הזאת של סקרנות, היא לא קשורה בגיל. משה היה בן 80 כאשר הוא בא אל פרעה בפעם הראשונה. 80, אפשר להגיד, יאללה, עשיתי כבר את שלי בעולם הזה. באמת, עכשיו סנה, משימות חדשות, אתגרים, גמרנו, כבר גיל פנסיה. לא, יש צעיר זקן ויש זקן צעיר, זה אתם בטח מכירים טיפוסים כאלה. יכול להיות בן אדם בן 18, כבר עייף, אין לו כוח לכלום, רק תנו לי את הטיקטוק שלי וזהו, אל תוציאו אותי מפה. יכול להיות בן אדם בן 80, סקרן, פעלתן, תמיד רוצה דברים חדשים. אצל מנהיג זה תמיד צריכה להיות היכולת לתזוזה, לסקרנות, לפעילות, וזה אכן מה שקורה שם. משה, רק נבהיר, יושב ליד הסנה, עומד ליד הסנה, שבוע, שבוע שלם של דיונים, שבוע שלם של ויכוחים. הוא לא רץ למשימה. דווקא מנהיג, אנחנו רואים, זה לא מי שרוצה להיות מספר אחת, עוד נפגוש כל מיני טיפוסים כמו קורח בהמשך, שהם רוצים להיות מספר אחת בתור מנהיג. הפוך, אלוקים בוחר פה את יותר את הענב, את הצנוע, את הנחבא אל הכלים, את מי שחושב שהוא לא ראוי. אם אתה חושב שאתה לא ראוי, אתה כנראה כן ראוי. כן ראוי. אז משה בעצם אומר לקדוש ברוך הוא, במשך שבוע של ויכוחים שהוא לא מתאים לתפקיד, והוא חושף, וזה דבר מאוד מעניין, בטח בימינו. יש עכשיו, זה החודש לשילוב אנשים עם מוגבלויות, ואנחנו מאוד מאוד בשיח של היום, של החלה, של בתי ספר מכילים, של תנועות נוער מכילות, של פעילות, של הנגשה, שכל מקום יהיה מונגש לנכים, לעיוורים, לחרשים, כל מיני סוגים של לקויות שזוכות ליותר ויותר, הייתי אומרת, טיפול, ובכלל מודעות, את זה ששולחים ילדים ליותר אבחונים בדורות הקודמים, זה לא היה. ופה אנחנו רואים משהו די מדהים בתורה, לפני אלפי שנים, שלא רק כאילו מודעת לליקויים, היא שמה בפרונט, בתור מנהיג נבחר, אדם שמדבר בגלוי על הליקויים שלו, על המוגבלות שלו, וזה המנהיג. זה המנהיג מספר אחד שלנו, וזה המאפיין הרביעי שלנו. המנהיג הוא מודע לליקויים שלו, לא מסתיר, לא מטטה, לא מתכחש, הפוך, הוא מדבר על זה בגלוי, עוד מעט נראה איך, זה, איך פותרים את זה. אבל קודם כל, מה אומר משה, כן? לאלוקים, שם ליד הסנה. אומר לו בהתחלה, ואומר משה אל האלוקים, מי אנוכי, מי אנוכי? כי אלך אל פרעה וכי יוציא את בני ישראל ממצרים. כלומר, בשלב הראשון אני לא ראוי, מי אני בכלל, באמת, תיקח את הארון, תיקח מישהו יותר ראוי. אבל אז הוא מגיע, אמרתי, למנה העיקרית, שבה הוא בעצם מודה שהדיבור שלו לקוי. משה היה מגמגם. תחשבו איך הייתם מתייחסים היום למנהיג מגמגם, שלא מסוגל להגיד, כן, הוא, ככה, כמו עכשיו. תדמיינו אותו בא לפרעה, הוא לא צועק שלח את עמי, זה יותר ששלח את עמי, גמגום. אז קודם כל שמו לידו את הארון, הארון היה הדובר. ואז מה משה נותן? בוא נשלח ישר את הארון. מנהיג זה לא רק דיבור. אנחנו רגילים היום למנהיג של קריזמה, מנהיג של, כן, שצריך להיות מרשים ויפה, ומאוד ככה, הייתי אומרת אפילו עם פוטושופ, לפעמים אתה רואה תמונות, אני זוכרת בקמפיין בחירות האחרון, הייתי רואה ככה בעלון את המודעות, אחר כך הייתי פוגש את הפוליטיקאים האמיתיים, כאילו, מה, עשו לכם פה עבודת שוטות, פוטושופ מאוד אינטנסיבי, אדוני, אתה בן 70, לא בן 17, אבל אוקיי, היום אנחנו רגילים לפילטרים, רגילים ל... זה בכלל לא עסק, משה בא אותנטי כמו שהוא, ואומר, שימו לב, זה פסוק מהפרשה שלנו, שימו לב מה הוא אומר. ויאמר משה אל השם, בי אדוני, לא איש דברים אנוכי, גם מתמול, גם משלשום, גם מאז דברך אל עבדך, כי כבד פה וכבד לשון אנוכי. אני כבד פה, אני כבד לשון. בפרשה הבאה משה עוד יגיד פעמיים שהוא ערל שפתיים, פעמיים הוא יגיד את זה. יש לו ליקוי בדיבור, אני לא מדבר, אני לא שוטף וסוחף בדיבור. אל תיקח אותי לתפקיד. אז אלה לא הקריטריונים בגללם בוחרים מנהיג, ו... אנחנו לא נסתיר ליקויים ומוגבלויות כאלה, אלא להפך. הבן אדם שעד היום אנחנו קוראים לו רבנו, הוא אדם שמעיד על עצמו, שהוא כבד פה וכבד לשון, יש פה מסר בעיניי אדיר. אמר לי פעם מנהל בית ספר, שכשבאים אליו הורים, וצריך לדבר על הילד עם אבחונים, עם בעיות, עם ליקויי למידה, הוא לומד איתם את הפסוקים האלה. הוא אומר, תראו, בסוף, הילד עוד יכול להיות גם משה רבנו. זה לא, ההבחנות של ההתחלה, הם מתמלאים בשליחות, ומשה מתמלא בשליחות, הוא עוד ידבר, וינהיג, ויתקדם, וכולי. אבל זה, סתם, זה נקודה מעניינת ש... שהתורה מלכתחילה בוחרת דווקא באדם כזה להיות סמל ודוגמה, הנה אנחנו לומדים פה בעקבותיו את הדברים. עכשיו למאפיון האחרון, החמישי, אני חושבת שהוא החשוב ביותר לכולנו היום, כל אחד הוא מנהיג, אם יש פה אמהות או אבות שצופים בנו, מנהיגים בביתנו, מורים, אנשים בעבודה, מפקדים, בוסים, לא משנה, להנהיג את עצמנו בכלל. איך מנהיגים? משה בוחר בסוג מאוד מאוד מסוים של דיבור. זו לא בחירה, אלוקים בעצמו אומר לו את זה. כשאתה בא להניע אנשים לפעולה, עכשיו בואו, האנשים הם במצב קשה מאוד. העם עובד עבודה זרה, הרבה מאוד מהעם התפתה לתרבות המצרית, המפתה, הדומיננטית, ובאמת התדרדר לעבודת אלילים. העם, הרבה הרבה מובנים, כבר קצת שכח מי הוא ומה הוא, בעיקר הגברים, סליחה על השיימינג, אבל בעיקר הגברים, הנשים, היו הרבה יותר מאופסות שם על המשימה. ועדיין, משה לא בא ומתחיל לצעוק עליהם. משה מדבר באופטימיות. מנהיג בוחר בשפה של חזון, בשפה של בואו ננוע קדימה, בשפה חיובית, בשפה אופטימית. אנחנו רואים שאלוקים מסביר לו, אתה תלך לעם, אתה יכול להתחיל להגיד להם, תקשיבו, אם לא תשתנו, לא נצא ממצרים. אתם עובדי עבודה זרה, תראו איך אתם נראים כל השיעבוד הזה, אין לכם תקווה. אברהם אבינו מתבייש בכם. לא, מה פתאום? הפוך לגמרי. תראו איזה פסוקים של נחמה. כה תאמר על בני ישראל, השם אלוקי אבותיכם, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ולא יעקב, שלחני עליכם. השם אלוקי אבותיכם נראה אליי, אלוקי אברהם, יצחק ויעקב, לאמור פקוד פקדתי אתכם, ותעשו אליכם במצרים. ואומר אעלה אתכם מעוני מצרים, אל ארץ זבת חלב ודבש. רק נחמה, רק לרומם את הרוח, רק לעזור. אחר כך הוא ייתן להם מצוות, עוד נצא ממצרים, והוא יגיד להם לא לעבוד עבודה זרה. אבל רגע, כרגע, רק תזכיר להם מה שנקרא זכות אבות, אברהם, יצחק ויעקב. תגיד להם, סבלתם מספיק, עוד מעט הסבל נגמר. ועזבו, נעזוב את העוני הזה, ארץ זבת חלב ודבש, תזכיר להם את כל ההבטחות, את כל הנבואות. זאת הדרך להנהיג, גם את עצמנו, גם את העולם כולו. זה הדיבור שמניע את היקום לפעולה חיובית. אנחנו מסיימים את הפרשה הראשונה בספר החדש שלנו, ספר שמות. אמרתי, התמקדנו אך ורק במשה, יש עוד המון מה ללמוד על הפרשה. אבל בואו נסתכל רגע על המאפיינים של המנהיג הזה, משה רבנו, ננסה גם לאמץ אותם קצת בחיינו. למדנו ממשה לפחות 5 שיעורים. ראינו קודם כל מי המשפחה של המנהיג, מי הסביבה, מה מניע אותו לפעולה. בדקנו מה הדבר הראשון שהמנהיג עושה, וזה לעזור לזולת לצאת למען אחיו. ראינו שמנהיג זה אחד שמוכן לזוז ולנוע, אסור ענה והראה, מוכן לראות את הסנה ולהפוך את החיים שלו. אם צריך, תמיד להתחדש. ראינו שמנהיג לא רק מודע לליקויים ומוגבלויות, אלא גם משתף בחנות בליקויים ומוגבלויות שלו, זה לא בושה. וראינו איך מנהיג בוחר בדיבור אופטימי, דיבור מעצים, דיבור שלוקח את עם ישראל קדימה, והלוואי שיקח קדימה גם אותנו היום. עד כאן הטעימה הראשונה שלנו מספר שמות, המשך יבוא בשבוע הבא, שתהיה לכולנו, שבת שלום, תודה רבה, להתראות.